ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט מה נלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות הש"ס עוזר פס כפול. הסברנו בשיעור הקודם שאנחנו מבליטים סדרה של מימרות של רבי ירמיה ויתמר בחיר בר אבא. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תרגום של תורה אונקלוס חיברו, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל חיברו. אנחנו פותחים בקטע שסימנו כנקודה ארוכה. אתם יכולים לראות את הנון בעיגול ומתחתיו פס מקווקו. כל השורות האלו הן מיועדות לנקודה הזאת. אנחנו בגמרא, ויאמר רב יומיה ויתמר רב חייא בר אבא, תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. אני חושב שכולכם מכירים התרגום שמודפס בהרבה חומשים יחד עם התורה, החומש המקורי בעברית, מצידו אונקלוס. הוא היה גר ולמד תורה וקיבל מסורת מרבי אליעזר ורבי יהושע, ובכך חיבר את התרגום שלו. אני חושב שניתן להוסיף כמאמר מוסגר שאומנם זה נקרא תרגום, אבל הוא לא תרגום מילולי ממש, באולי 90% כן, אבל פה ושם יש אוספות או הסברים שהופך את התרגום להיות גם סוג של מפורש, והוא מבוסס על המסורת שהוא קיבל מהתנאים הגדולים רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי. אמנם היה הפרש של כמה שנים טובות בין יונתן בן עוזיאל שהיה תלמידו של הלל הזקן שהיה חי באמצע לקראת סוף בית שני, וחגי זכר מלאכי שהיו נביאים בתחילת בית ראשון. בכל זאת המסורת שלו מיוחס לאותם נביאים. ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. כשהוא יונתן מוזר חיבר את חיברו, קרה התופעה הזאת. אני יוצא מהנחה ש הבנת הביטוי או הדבר הזה יש לו הבנה גם עמוקה מעבר לאיזו תזוזה גיאוגרפי. יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתרי סתריי הסודות שלי לבני אדם. בתרגום שלו הוא מגלה דברים שמהמקרא עצמה היה אי אפשר לדעתם. אז התיאור פה הוא שהוא כאילו גילה סודות. מי הוא זה? אמר, זה מה שבת קול יצא ושאלה. אמר יונתן מוזב על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתרייך לבני אדם. גלוי ויודו לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית הבא, אלא לכבודך עשיתי. שלא ירבו מחלוקת בישראל. בלי התרגום שלי, אז אנשים היו נכנסים למחלוקת לפרש את המקרא. וכדי למעט, להמעיט במחלוקות, שזה דבר נשגב, דבר מבורך, אז פירשתי מקראות סתומין. ועוד ביקש ממשיך הגמרא, ועוד ביקש כלומר יונתן בן עוזיאל לגלות תרגום של כתובים. חף של ראשי תיבות תנ"ך הכתובים. ביניהם יש ספר דניאל. אז יונתן בזה אומר שהוא ביקש לתרגם את הכתובים, יצת בת קוף, אמרה לו דייך, הוא מספיק מה שעשית עד כה. מה טעמה? למה הוא נמנע מן השמיים לתרגם הכתובים? משום דעית בקץ משיח. בספר דניאל קיים הקץ, קץ הימים, ומן השמיים לא רצו שזה יתגלה. הגמרא שואלת קושיה ארוכה. ותרגום של תורה הוא כלוס הגר, אמרו הובה רב איקר בר אבין, אמר רב חנן, אלא אמר רב, מהי דכתיב? קודם נציג הפסוק במלואו, נחמיה פרק ח' פסוק ח', ובעוד 4-5 שורות אתם יכולים לראות איך שסימנו עם פסים, זה חלקי הפסוק הזה והפירוש הוא. בין היתר נראה שהתרגום מרומז בפסוק הזה, וזה אומר שהתרגום הוא הרבה יותר מוקדם מאונקלוס הגר. הגמרא שאלה, נקרא עוד פעם, ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, אמר אביקה בר אבין, אמר רב חנן, אמר רב, מהי דכתיב? ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. ויקראו בספר תורת האלוקים, זה מקרא מפורש, זה תרגום, ושום שכל, אלו הפסוקים, איך שכל פסוק מחולק. בלי במקרא שאתה פותח ספר תורה אין כאן פיסוק, אין שום נקודות, אז סוף פסוק, תחילת פסוק, זה הכוונה פה, ושום שכל. ויבינו במקרא, אלו פסקי טעמים, טעמי המקרא, המנגינה, ויאמרו לה אלו המסורת. המסורת זה קשור לאותם מילים שאתה קורא אותם אחרת ממה ש הכיתוב היה מורה. אז מכל זה רואים שהתרגום הוא דבר מאוד מוקדם, אפשר לומר יחד עם מתן תורה הגיע התרגום. אז איך אמרת שאונקלוס הגר אמרו? הגמרא עונה, שכחום וחזרו ויזדום. היה תקופה שאומנם התרגום הוא מאוד מוקדם, אבל שכחו, ובא אונקלוס על פי המסורת שהוא קיבל מאבותיו וחזר ויסדום. הגמרא שואלת על פי התיאור שראינו מקודם, יש גם חץ שמצד הגמרא אפשר לחזור למעלה. מאי שנה דאורייתא דלא הזדעזע והדנביא הזדעזע. למה בפירוש התרגום על התורה לא היה התיאור הזה של הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה, אבל כשמגיע לנביאים כן היה? הגמרא עונה, דאורייתא מפרשה מילתא דנביא איקא מילי דמפרשן ואיקא מילי דמסתמן. לגבי הפסוקים בתורה והתרגום שמלווה אותו, הם דברים שגלויים. מה שאין כן בתרגום של הנביאים, יש דברים מבחינת הפסוקים שהם גלויים, שאפשר להבין אותם יחסית כפשוטם, ויש דברים שאי אפשר להבין אותם, הם מה שנקרא מסתמן, סתומים. נראה עכשיו דוגמה לכך. הסוגריים הם רואים עכשיו הם אינם לשם דילוג, אלא להראות דעד כאן עיקר התשובה, ההבדל בין דאורייתא לנביאי. ותוכם הגמרא מביא הוכחה או דוגמה לדבר ללא התרגום היה נשאר סתום. הנה פסוק מהנביא זכריה, תכתיב: ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. גם רב יוסף, אגב, רב יוסף היה בקי בתרגום, רואים אותו לאורך הש"ס עם התרגום כדי לפרש דברים. ומה רב יוסף אומר? אלמלא תרגומה דהי קרא לא ידענה מהי כמר, לולי התרגום של הפסוק הבא לא הייתי מה כתוב. ביום ההוא, והנה התרגום של הפסוק, ניתן גם להוסיף שבמסכת סוכה דף נ"ב יש התייחסות לנושא הזה. וכאן הגמרא אומרת לפרש את הפסוק בזכריה: ביום ההוא יסגי מספדי בירושלים, ביום ההוא שבעתיד יהיה מספד, הספד ענק בירושלים, כמספדי כתאחר בר עמרי וכתל יתה הדד רימון בין תו רימון ורמות גילה. אנחנו כבכבנו את השם הזה, הדד רימון, זה מה שהיה לעיל בפסוק. אותו הדד רימון הוא רצח בשדה קרב את אחיו, ואיפה זה קרה? ברמות גלעד. זה הספד אחד שספדו אותו אנשי ישראל, ספדו את מלכם אחיו, והוא כמספדי דיושיע בר אמון, הוא המלך יושיהו. דקתל יתה הוא נהרג על ידי פרעו חגיר, פרעו נחור. איפה? בבקעת מגידו. אז אם אנחנו חוזרים לפסוק בזכריה, את המילים שהבלטנו על ידי הסימונים שלנו, הדד רימון, זה מתייחס להספד של, שנאמר על אחיו. המקום בבקעת מגידון מרמז או מתייחס להספד שנאמר על המלך יושיהו. אז הפסוק שבזכריה מדבר על הספד גדול שיהיה כזה שהיה בגודל שני ההספדים ביחד, אחד של אחיו והשני של יושיהו. אני לא הסברתי מקודם מה היה הנקודה הסתומה בפסוק בזכריה, והיא כך: לא מצאנו הדד רימון אף פעם בבקעת מגידון. והתשובה היא שבאמת הוא לא היה שם, אלא הרמז בפסוק הוא לשני הספדים נפרדים: אחד על ידי רציחת אחיו על ידי הדד רימון, וההספד השני זה היה על יושיהו שהוא נרצח בבקעת מגידון. פסוק בדניאל. ולפני שנתקדם נציין שיש לנו נושא בשוליים, ושם כתבנו מראה שרק דניאל ראה ולא האנשים שהיו איתו, חגי, זכריה ומלאכי. הפסוק אומר: וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה להם ויברחו בהיחבא. מן נינו אנשים, מי היו האנשים עם דניאל? אמר רב יומי אבי תמר רב חייא בר אבא, זה חגי זכר מלאכי. הנה הוא עדיף מיניה ואי הוא עדיף מיניהו. יש להם תכונה שמעלה אותם מעל דניאל, ואי הוא דניאל עדיף מהם. הגמרא מפרטת: אין הוא עדיף מיניה, דין הוא נביא, ואי הוא לא נביא. הם היו נביאים, הם קיבלו שליחות מהקדוש ברוך הוא להגיד נבואה לעם ישראל, ולא כן אצל דניאל. איהו עדיף מיניהו, דאיהו חזה ואינו לא חזו. הוא, דניאל, עדיף מהם, שהוא ראה משהו, הוא ראה מראה, והם לא ראו את המראה. וכי מאחר דלא חזו מאיתה הם הביטו. אם הם לא ראו, אז למה הם נתפסו על ידי פחד? למה פחדו? בפסוק שקראנו כתוב האנשים אשר היו עמי לא ראו, אתה אומר, אבל חרדה גדולה נפלה להם. למה? תשובה. אף אגב דאין הוא לא חזו, מזלי הוא חזו, למרות שהם בעיניהם הטבעי, הבשרי, לא רע, אבל משהו פנימי אצלם כן רע. ומזלי הוא אשם השר של כל אדם למעלה, אותו מלאך שמשוייך לכל אדם, זה כן רע. אמר אבינה, שמע מינה, אי מן דמיבית. מכאן אפשר להסיק שמי שנפחד, אף אגב דיו לא חזי, למרות שהוא לא ראה את הגורם לכך, ובכל זאת מרגיש פחד, מזלי חזי. מה הייתה קנטי? אז מה יעשה אדם במצב כזה? אחד, לקרי קריאת שמע. שתיים, ואי קיים במקום התינופת. אם הוא נמצא במקום שיש בו תינופת, ממילא הוא נמנע מלקרוא קריאת שמע, לנשופים תוכתי שידלג, שקפוץ ממקומו, ארבע, גרמי לי ארבע עמות. שלוש, ואי לא, אם אין אפשרות כזאת, למה החש יגיד את הלחש הבא. אויזון דבי טבחי שמנה מיני, האיזים שאצל הטבח, אצל השוחט, הם שמנים ממני. והשת דאמרת, מדינה ומדינה ועיר ועיר לדרשה, כמו שראינו בשיעור הקודם בסוף עמוד ב', בית עמוד ב', ראינו איך שהגמרא דרשה את הפסוק הזה באסתר פרק ת' פסוק כ"ח. כתוב גם בפסוק ההוא משפחה ומשפחה. למי אתה? מה זה בא ללמד? אמר רב יוסי בר חנינא, להביא משפחות כהונה ולביאה, שמבטלים עבודתן, הם היו עובדים בבית המקדש, ובאים לשמוע מקרא מגילה. דאמר רב יהודה אמר רב, כהנים בעבודתן ולביאים בדוכנם וישראל במעמדן. זה מתייחס לחלוקת עם ישראל גם כן ל-24 מחלקות, שכל שבוע קבוצה של ישראלים היו מגיעים לבית המקדש ועומדים על יד הקרבת הקורבן, קורבן התמיד, תמיד של שחר, תמיד של ברביים. והגמרא במסכת תנית מפרטת עוד כמה וכמה נקודות לגבי המעמדות. בכל אופן, כל אלו שהיו מחויבים בהופעתם בבית המקדש סביב הקרבת קורבן, קורבנות, כולן מבטלים עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. תניא נמי אחי, כהנים בעבודתן ולווים בדוכן. דוכנם הלווים היו עומדים על דוכן והיו אחראים על השירה בזמן הקרבת הקורבן. וישראל במעמדן, כולן מבטלים עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. ומכאן סמכו של בית רבי, של בית רבי יהודה הנשיא, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר מעבודה. מה עבודה שהיא חמורה? מבטלינן תלמוד תורה לא כל שכן. כעת אנחנו נתייחס לסוגיה שנקרא לזו, נקרא לו דירוג, עבודת בית המקדש, תלמוד תורה. אנחנו ניגע בעוד עוד נקודות כמו טיפול במית מצווה, והכל הכל ביחס אחד לשני וביחס למקרא מגילה. הגמרא שואלת, וכאן מתחיל קושיה ארוכה, ממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב', ועבודה חמורה מתלמוד תורה. בלב הקושיה היה מקרה, ואנחנו נקדים את הגמרא בעל פה לפני שניכנס לתוכן, שבזמן יהושע ומלחמתו בכיבוש הארץ ביריחו, בא מלאך וטען נגד יהושע בן נון, למה ביטלת תורה, וגם טען למה הוא ביטל את הקרבת הקורבן, קורבן התמיד. והגמרא תברר על איזו מהטענות האלו בדיוק בא המלאך, איזו מה, נקרא לזה המחדלים האלו, גרם למלאך לבוא. ואנחנו נראה שבעצם הדבר החמור יותר היה שיהושע גרם לכך שלא למדו תורה, היו במערב עם א', מערב על האויב, אבל בשעות הלילה אינם שעות לחימה, ובכל זאת לא למדו תורה, וזה זה קומים, גרם לכך שהמלאך בא, למרות שאתמול ביטלו את התמיד, אבל זה לא הספיק להאיץ את המלאך לבוא בטענה. אז רואים שתלמוד תורה יותר חמור. והנה הגמרא ממשיכה, אחרי שהיא שואלת בתמיה ועבודה חמורה מתלמוד תורה, ואקתי והיא ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וישתחו, זה היה בשעות לילה, והוא השתחווה לדמות. ויש כאן קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים, אחרי הסוגריים בא עיקר הקושיה שממנו רואים לתלמוד גדול מקורבנות. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת איך יהושע היה יכול להשתחוות בלילה לדמות שאינה מוכרת. אז אנחנו נקרא ישיר בתוך הסוגריים, והכי עביד הכי, שהוא השתחווה לדמות, לאיזו דמות בלילה. ואמר רבי שמעון בן לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, חיישין על שמא שד הוא. הגמרא עונה, שני הטעם, דאמר ליה, שם בפסוק י"ד, כי אני שר צבא השם. ודאמר משקרי, אז מה אם הוא אמר כך, אולי הוא משקר, והוא באמת שד? גמירי, יש מסורת, דלא מפקיד שם שמיים לבטלה. אין שקר אם כבר מזכירים שם השם. אז אם הוא, אם נאמר כאן שאני שר צבא השם, ברור שמדובר במלאך. אמר לו המלאך, אומר ליהושע, אמש ביטלתם תמיד של בין ארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. רש"י כותב, אמש ביטלתם, בתשובה שישיבו, עתה באתי, אנו למדים תחילת דברי המלאך השימן בשני דברים. אמש, כלומר כשהריב היום, היה לכם להקריב תמיד היריב, זאת אומרת לפני שקיעת החמה, וביטלתם אותו, נשאיתם במערב העיר חינם, שאין זמן מלחמה בלילה משתחשך. מאחר שזה היה כל כך קרוב לשעות הלילה, לא הייתם, לא היה לכם עילה להיערך למערב, כי זה לא הולכים ערב בלילה. ועכשיו ממשיך רש"י, שהוא לילה היה לכם לעסוק בתורה, שראי אינכם נלחמים בלילה. אז המלאך בא בשתי טענות. נמשיך בגמרא. אמר לו יהושע, שואל, על איזה מהם באת? אמר לו המלאך, אומר, אתה באתי, ככה זה מופיע בפסוק. ומה זה אתה? אז של עכשיו, מה של עכשיו? זה תלמוד תורה. מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. אמר רב יוחנן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מלמד שלן בעומקה של הלכה, שהוא תיקן את דרכיו ועסק בתורה. ויאמר רב שמואל בעוניה, גדול תלמוד תורה יותר מהקבת תמידים, שנאמר אתה באתי. אז מכאן רואים בסופו של דבר שתלמוד תורה יותר גדול, כי כתוב עכשיו על החטא, על העוון, על המחדל של ביטול תורה אני בא, למרות שהייתי יכול לבוא על המחדל של אי הקבת הקורבן, זה לא מספיק, אבל על תלמוד תורה כן. אז מכאן רואים שתלמוד גדול מהקבת קורבנות. אז איך נאמר בעמוד א' שאומה עבודה שהיא חמורה מבטלינן. אז תלמוד תורה לא כל שכן ההפך. כמו עונה, לא קשיא הד רבים, אם מדובר בתלמוד תורה של רבים, תלמוד תורה גדול, וה די יחיד, מדובר בעבודה, אז עבודה די יחיד בכהן שעוסק ב, סליחה, אם מדובר בתלמוד תורה של יחיד, אז אפשר לומר עבודה ופורים גדולים. הגמרא שואלת, הוא די יחיד קל? תלמוד תורה של יחיד, אתה אומר שהוא קל מפורים, מהמקרא מגילה והאתנן. נשים במועד, בכל המועד, בקשר לענייני אבילות, כתוב מענות אבל לא מטפחות. מענות זה הספד, אומרות הספד על המת, אבל לא מטפחות. מטפחות זה תנועה של היו מכים את עצמם על החזה, על הליבן. רבי שמואל אומר, אם היו סמוכות למיטה, מטפחות. בראשי חודשים, בחנוכה ובפורים, מענות ומטפחות. בזה ובזה אינן מקוננות. רש"י בשורה שלישית מסביר עינוי שכולן עונות כאחת. קינה, אחת אומרת וכולן עונות. ואמר רבא בר אונא, אין מועד בפני תלמיד חכם. כל שכן חנוכה ופורים. עם ההגבלות שציינו מקודם במשנה ממסכת מועד קטן, המגבלות שנאמרו בקשר לכל המועד, שהוא יותר חמור מראש חודש חנוכה ופורים, ראינו במועד מותר רק מענות, לא מטפחות. בראשי חודשים חנוכה ופורים מענות ומטפחות. אבל היו מגבלות. ראינו שבזה ובזה אינם מקוננות, אבל אם מדובר בתלמיד חכם, כן, אין מועד, אין דיני חול המועד שהם יותר חמורים, לא תקפים לגבי תלמיד חכם. וכל שכן חנוכה שהם יותר קלים, ודאי שהמגבלות שלהם לא תקפות לגבי תלמיד חכם. אז מה רואים? יחיד, תלמוד של יחיד הוא עדיף מפורים. הגמרא דוחה. כבוד תורה קמת, אנחנו מדברים פה על הכבוד שמחלקים למת. אז כשמדבר בכבוד התורה, כבוד תורה די יחיד חמור, תלמוד תורה די יחיד קל. אז אנחנו התחלנו, נכנסנו לתחום של דירוג תלמוד תורה. ראינו פה תלמוד תורה, עבודה בבית המקדש, מגילה, ובשורות הבאות אנחנו נמשיך בחשבונות האלו. ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות יש מעוין, והמעוין מבליט שלבים בדברי רבא. יש שלב שרבא אומר פשיטני, ויש אחר כך שאלה שהוא באי, ואחר כך עד הפשטה, וגם זה הוא פושט, הוא עונה. הפסח הכפול מבליט סדרי עדיפיות. הראשון, ותשימו לב איך שסימנו או איך שכתבנו את הכותרת הזאת, 1 עד 4 חיברנו אותם יחד עם סוגר שקראנו פשיטה, שהדברים האלו אינם נושאים של שאלה. מספר 5 באי הוא יופיע כשאלה. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה עדיף, עבודה או מגילה, התשובה יהיה מגילה. תלמוד תורה או מגילה, שוב מגילה. שלוש, תלמיד תלמוד תורה מול מת מצווה. אז אנחנו נאמר שמבטלים תלמוד תורה כדי לטפל במת מצווה. וארבע, עבודה בבית המקדש או טיפול במת מצווה. אז מעדיפים טיפול במת מצווה. עכשיו, יש לציין רק שמת מצווה הידוע שאין לו קוברים בסוגיה שלנו, זה יהיה לאו דווקא מת מצווה, אלא טיפול במת, יהיה יותר מדויק, אבל קוראים לו בגמרא כאן מת מצווה. אבל זה מה שאמרנו, אפשר לראות כאן במשך הגמרא, שזה לאו, שהוא לאו דווקא. השאלה, וזה בשלב חמישי, מגילה מול מת מצווה. האם מבטלים קריאת המגילה כדי לטפל במת או לא? זה יהיה השאלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, תשימו לב שמצד הגמרא, בין הגמרא והתוספות, אתם יכולים לראות שסימנו בסימון, מה שאני קורא סימון ארוך, פשיטה כתוב ופס מקווקו אנכי, ואז זה מגיע לבאי, ועוד כמה שעות אחר כך פשיטה, כלומר פשטה התשובה. הגמרא, אמר רבא, פשיטה לי עבודה ומקרא מגילה, או לקיים או להמשיך לעבוד בבית המקדש, או להתבטל וללכת לשמוע מקרא מגילה. מקרא מגילה עדיף מדרבי יוסי ורבי חנינה. ראינו את זה בעמוד א', יש לנו גם שתי כוכביות, והוא למד את זה מה כפילות בפסוק משפחה ומשפחה. הכוכביות מחסים אותנו לעמוד א', אני מקווה שכולכם רואים ברבע האחרון של עמוד א' איפה למדנו על זה. הגמרא ממשיכה, תלמוד תורה ומקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף מדי סמכו של בית רבי. ואנחנו גם דיברנו על כך שאם מדובר בתלמוד תורה די יחיד מול מקרא מגילה, יש איך נגדיר את זה, לסגור את הגמרא וללכת לשמוע מקרא מגילה. וגם זה ראינו בעמוד א', יש לנו מצד הגמרא כוכבית בעיגול, וזה מחסיר אותנו למקביל בעמוד א'. שלוש, תלמוד תורה ומת מצווה. מת מצווה עדיף מדתניא, מבטלים תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת קלה. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר שהביטוי מת מצווה היא מה שנקרא לאו דווקא, וזה מופיע בתוספות, דיבור המתחיל מת מצווה עדיף, לאו דווקא מת מצווה, כותב תוספות, ועדים לכל מתים שבעולם מבטלים תמותו על הוציאם. והוא ממשיך, אבל אנחנו נחזור לגמרא. עבודה, כלומר עבודה בבית המקדש ומת מצווה, מת מצווה עדיף מי ולאחותו. זה דרשה שמבוסס על פסוק שכתוב אצל נזיר, כידוע נזיר אסור לתמות, ויש פסוק שהוספנו בשוליים במדבר פרק וב פסוק זיין. אולי נקדים ולומר שלגבי הנזיר כתוב על נפש מת לא יבוא, זה מובא ברשי, ואם כותבים על נפש מת לא יבוא, אני מבין כל המתים שאסור לנזיר לתמות להם. אבל מה? הפסוק ממשיך בפסוק זי, התורה ממשיך בפסוק זי וכותב לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יתאמה להם במותם כי נזר לוקב על ראשו. אז הפירוט פה לכאורה הוא מיותר. אז מכל אחד מהקרובים שהוזכרו בפסוק הגמרא דורשת, וכאן אנחנו נתייחס לאחרון ברשימה של הקרובים, זה לאחותו. מה אנחנו אמורים ללמוד מזה? אז הגמרא ממשיכה, דתניא ולאחותו מה תלמוד לומר? מאחר שאנחנו כבר יודעים שנזיר אסור לתמות לקרובים, לכל נפש, אז הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, אותו נזיר, ושמע שמת לא מת, יכול יתמה? האם הוא ילך לתמות למת הקרוב? אמרו לא יתמה, שאלא מה? הוא נזיר, והוא אסור לתמות להם. יכול כשם שאינו מתמה לאחותו, כך אינו מתמה למת מצווה. וכאן הטיפול במת מצווה, ועניות דעתי, כאן מת מצווה תופסת את המובן הפשוט שלו, דהיינו שמת שאין לו קוברים. זה בניגוד למה שאמרנו ליעל בשלב מספר 3, תלמוד תורה ומת מצווה, ותוספות העיר שם שזה לאו דווקא מת מצווה קלאסי. פה זה לכאורה כן המת מצווה הקלאסי, כי אנחנו מחלקים לקרובים הוא לא יכול לתמות, אבל למת מצווה, למרות שזה יהיה על חשבון עשיית קורבן הפסח ועל חשבון מילת בנו, שיתפל במת מצווה. ומניין לומדים את זה? תלמוד לומר הוא לאחותו. לאחותו הוא דאינו מתמה, אבל מתמה במת מצווה. אז לגבי ארבעת הנקודות, או אולי נקרא לזה התמודדויות או תחרויות, רבה אמר פשיטה לי על ארבעת הדברים שהזכרנו. עכשיו שאלה, ביי רבה, מקרא מגילה ומת מצווה, היי מיני הוא עדיף? שני צדדים לשאלה, א' או דילמה ב', מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסה. אנחנו יודעים שלקיים פרסום נס זה דבר כבד משקל, חשוב ביותר. או דילמה מת מצווה עדיף משום כבוד הבריות, אחרת מה להשאיר גופה ככה בלי קבורה? זה זלזול בכבוד הבריות. באתר דמיה הדה פשטה, מת מצווה עדיף, אמר מור גדול, כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. הלא תעשה פה זה בקשר, ורשי מפרט, הוא אומר על מצוות השבת אבידה, כתוב לא תוכל לתעלם, חייבים להחסיר את האבידה. אבל יש מצב שלמשל אדם מכובד, זקן, ואינו לפי כבודו למשוך בהימה ברחובות העיר, להחזיר אותו לבעליו, האם בכל זאת בגלל שיש חיוב השבת אבידה הזקן צריך להתפשר בכבודו? אומרים לא, כי יש עוד גזרה שתורה שבעל פה, על פי פסוק שם בעניין השבת אבידה כתוב והתעלמת, שאומר שלפעמים כן, וזה מה שלמדנו עכשיו, שכבוד גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה. הפסוק שאומר לא תוכל לתעלם, זה נדחה לטובת כבוד הבריות. אז המושג כבוד הבריות כולל לא רק זקן ואינו לפי כבודו בהשבת אבידה, גם טיפול במת מצווה. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו גם מציינים עד דלת עמוד א', אנחנו נראה שימוש בצורת בית וגם מספרים רומאים אחד פה, ובדף דלת עמוד א', בערך בשליש עמוד אתם יכולים לראות צורת בית סביב רבשו בן לוי, וגם מספר רומאי 2. שמה יהיה שני הלכות שמתחת למספר רומאי 2, אבל החלוקה היא כך. אנחנו נתייחס למה שכתבנו כאן, שתי קבוצות של מימרות של רבי שוב הנביא. מספר רומאי 1 זה בעניין כך, ומספר רומאי 2 בעניין מגילה ופורים. תחת המספר רומאי 1 אנחנו נראה כמה הלכות. שהם גם ממוספרות 1 עד 5. הגמרא, אולי גם עוד מילה, הנושא מספר 1, כל הסמוך לו לקרח וכל הנראה עמו נידון כקרח. ובסוגיה כאן המילה קרח, המשמעות שלו יהיה עיר המוקף חומה ממות יהושע בן נון. הקרח עצמו כידוע קורא בתת וו אדר. גם מקומות הקרובים אליו גם כן יקראו בתת וו אדר. הגמרא, גופה, אמר יהושע בן נווי, קרח וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון כקרח. כפי שאמרנו, הם יקראו בתת וו אדר. תנא, סמוך אף על פי שאינו נראה, כאילו לא רואים אחד, לא רואים אחד את השני, אבל הוא סמוך. נראה אף על פי שאינו סמוך. בשלמה, אני יכול להבין מה זה נראה אף על פי שאינו סמוך. משכח אדלה, כגון דייתווה בראש ההר. אז יש לנו את הכרח המוקף חומה ממות יהושע בן נון, והוא יוש, נגיד יושב גבוה, ויש ברכס, רכס מקביל, רכס הר, רכס הרים, או הר בודד, שהוא מרוחק, אבל רואים. אז זה נקרא נראה אף הפי שאינו סמוך, אבל סמוך אף הפי שאינו נראה הכי נשחת לה. אמר רבי ימי שיושבת בנחל, יש לנו מצד אחד כך המוקף חומה, וסמוך לכך יש עמק, עמק עמוק, ולמטה בתחתית העמק יש יישוב. אז הוא אמנם הוא סמוך, אבל מרוב העומק שלו הוא לא רואה את הכרח. אז הוא סמוך אף פי שאינו נראה. ואמר בשביל בן אבי, כרח שישב, כלומר בנו בתים ובסוף הוא קף, נידון ככפר. עכשיו כתוב פה נידון ככפר, לפי רש"י מדובר בהלכה שמופיע במקרא בסוף ספר ויקרא, סוגיה שנקראת בית בעיר חומה. יש דינים מיוחדים, אנחנו לא נפרט אותם, אך נגיד שזה בית בעיר חומה עם הדינים המיוחדים. לפי תוספות מדובר ב הלכות, הלכות הקשורות למקרא מגילה. כך אפשר לראות בתוספות בשורה שנייה מסוף שופות הקצרות, כך אומר, לכן ירד לעניין מגילה מהירי. בכל אופן, מה דין מקום כזה שקודם בנו את הבתים ורק אחר כך סדר בים הוקף? אז אומר רב שוב הנביא, נידון ככפר, הוא נחשב ככפר. כפי שאמרנו, לפי רש"י הוא יהיה לעניין בתי ערי חומה. מה איתי? מה? תכתיב, והגמרא מצטטת פסוק מויקרא פרק חפי פסוק חפתת, כתוב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה שהוקף ובסוף ישב, כדי לחשב בית בעיר חומה עם כל הדינים המפורטים הקשורים אליו, צריך להיות קודם וקף, קודם נבנה חומה, ובתוך ההיקף של החומה בנו בתים. זה מה שמשתמע מבית מושב עיר חומה, שהחומה הייתה ואחר כך בנו בתים. ולא, ממשיך הגמרא ואומר, ולא שישב ובסוף הוקף. אם קודם בנו בתים ואחר כך הקיפו אותם, זה לא יגרום לכך לחשב כמוקף חומה לגבי הדינים שהזכרנו. יאמר רבי שוב הנביא, כרח שאין בו 10 בטלים, בטלנים. כאן מדובר בסתם כך, כך אומר תוספות, ולא בעניין מוקף מימו יהושע בן נון. כפי שרמזנו מוקדם יותר, שהמילה כך, המשמעות וההשלכות שלו, נגיד כך, גמיש. לפעמים המשמעות הוא דווקא מוקף חומה מימו יהושע בן נון, ולגבי דינים אחרים סתם כך, ולאו דווקא מוקף מיהושע בן נון. וכאן יש נפקא מינה לגבי הלכות קריאת מגילה, כך שאין בו עשר בתרים, הם אנשים שבטלים ממלאכתן, הם מצויים תמיד בבית הכנסת שחרית וערבית, כדי שיהיו עשרה בכל התפילות. וזה על פי מה שמובע במסכת ברכות, ורשי כאן מביא אותו, שם כתוב, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא בית הכנסת ולא מצא שם עשרה, אז מיד כועס. אז מקום שאין בו עשרה בתרים נידון ככפר. אנחנו ראינו בשיעור הקודם שכפר יכול לקרוא מגילה ביוד א', יוד ב', יוד ג', ואם מקום אין בו עשר בתרים, אז דינו ככפר. מי כמש מלן? מה בא רב שובן הביא להשמיע לנו, ללמד אותנו, שלא יכולתי לדעת גם בלעדיו? תנינה, הרי כתוב במשנה, איזו עיר גדולה כל שיש בה עשרה בתלנים, פחות מכאן הרי זה כפר. הגמרא עונה, כרך יצטריך לי, אני צריך רבי שובן הביא לדבר הבא, אף אגב דמקלאי לי מאלמה, למרות שאנחנו מדברים על כרך, והמציאות של כרך הוא מקום שווקים, נכנסים בה תמיד מכל הכיוונים, והוא גדול מעיר גדולה, ובכל רגע נתון מסתמה יש אנשים בטלנים. מה זאת אומרת? הם באו לכך, הם לא נמצאים בעיר שלהם, אז הם בטלים למלאכתן, הם אינם עושים מלאכה אלא במקומן, וכעת הם הגיעו לכך. והחידוש של שוב הנביא הוא אפילו אחי שבפועל יש עשרה בטלנים, אבל הם אינם מקומיים. ורשי אומר, אפילו הכי שתי שורות מסוף העמוד, למרות שמדובר במקום שיש בפור עשר בתלים, אבל זה לא מספיק, בעינן קבועים דזימנן, לפעמים זה לא משתקן, גם אם מדובר בכך שיש הרבה תנועה, יש מצב שאין עשר בתלים, כלומר אי אפשר לסמוך על כך שאנשים באים מבחוץ. כדי לחשב כך ולא להיות ככפר, צריכים אותם עשרה בתלנים מקומיים. ממשיכים בגמרא, ויאמר רבי שובן הביא, כך שחרב ולבסוף ישב נידון ככך. מה חרב? אילמה חרבו חומותיו, אז הפילו את החומות, ישב אין שרק חזר והוקף, אז הוא נידון ככך. לא ישב, לא, רשי כותב, ישב אין שחזר והוקף רק אז, והתניה רב לא זוג רביוסי אומר אשר לא חומה, ככה כתוב במקרא. ומכאן דורשים, אף על פי שאין לו עכשיו, היה לו קודם לכן. אז גם אם אין חומה, אבל היה חומה שבהתחלה גרם לכך שיחשב כמו לגבי דין בבתי ערי חומה, גם אם אין עכשיו, לא צריך חזר והוקף כדי להיות מוגדר כעיר חומה, אלא מי חרב? שחרב מעשרה בתלנים. אז אם אין עשרה בתלים, הוא רק אם חוזר להיות 19 בתים, אז הוא נחשב כך. ואם לא, אז הוא יחשב ככפר, למרות שפעם היו 10 בתים, אבל עכשיו לא. הגמרא ממשיכה, ביום הרב ישוב בנביא, אנחנו ממשיכים לדף ד' עמוד א', כאן שמות ערים, לוד ואונו, וגי החרשים, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון הבו. וזה כבר משליך על דיני קריאת מגילה, שהם יקראו בתת וו אדר. שואלת מה, והני יהושע בנני, מה, יהושע בנה את המקומות האלו, אל פעל בנני, תכתיב, בספר דברי הימים רואים שכתוב ובני אל פעל עבר ומשעם ושמר, אלו שמות של הבנים שלו, הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. אז רואים ש אל פעל בנה, לא יהושע. שואלת רומה, ולתמך עשה בננים, כבר יש מקור שאומר שעשה בנה את המקומות, לכתיב, ויבן ערי מצורה ביהודה, וזה כולל לוד ואונו. אמר רב אלעזר, הני מוקפות חומה ממות יהושע בן נון אבו, חרוב בימי פילגש בגבעה, אבל באותו זמן, זה סיפור שמופיע בספר שופטים בתנ"ך, שנקרא המעשה, מעשה זוועה של פילגש בגבעה, אין צורך להיכנס למה קרה שם, אבל המקומות האלו נחרבו. רש"י כותב, בימי פילגש בגבעה שהחריבו ישראל את בנימין ואת עריו, כדכתיב גם כל הערים הנמצאות שהלכו באש. הגמרא ממשיכה, ועתה אל פעל בניני, עדו עם פה, אבל אחר כך נפלו, עתה עשה שפצינו, שפצינו זה החזיק את בגדי, אין, הוא החזיר אותם, שיפץ אותם, די קנמי דכתיב, והיום אל יהודה נבנה את הערים האלה. מכלל, מה אפשר ללמוד מכאן? דערים אבו מעיקרה. זאת אומרת, חזרה לימות יהושע בן נון, הם כבר, הם היו. רק קרה מה שקרה עם, במשך הזמן, שמע מינה, זו התשובה שראינו כאן, שהתשובה של רב אלעזר הוא מדויק. ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה, למרות שמדובר פה במצווה שהיא זמן גרמה, ובדרך כלל מצוות עשה שהזמן גם הנשים פטורות, פה חייבות, שאף הן היו באותו הנס. מה שאומר, שאף על הנשים גזר המן להשמיל העוגלה במנער ועד זקן, תף ונשים. הגמרא ממשיכה, ויאמר רבי שמעון הנביא, פורים שחל להיות בשבת. אנחנו יודעים שלא מקיימים מצוות מקרא מגילה בשבת, בכל זאת שואלים ודורשים בעניינו של יום. ורש"י כותב, שואלים ודורשים, מעמידים תורגמן לפני החכם לדרוש איגרת פורים ברבים. איגרת פורים זה המגילה, אז למרות שלא קוראים את המגילה כדין קריאת מגילה, אבל חכם דורש, מסביר את התוכן ברבים. שואלת רמה, מה עיריה פורים? אפילו יום טוב נמי, דתניה. משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג, וזה סוכות בחג. אז מה רבי ישוע בן לוי מוסיף לי ממה שלא הייתי יודע מהברייתא, שלא מיוחד לפורים? זה העניין הזה להיות, לדרוש בעניינו של יום, זה דבר שקשור לכל המועדים. הגמרא עונה, פורים יצטריך עלי, יש צורך מיוחד ללמד על כך בעניין פורים. מה עוד אתם הנגזור משום דרבה, נגזור לאסור הדרשה באיגרת פורים משום הגזירה שהתפרסם על ידי רבא. מה הגזירה של רבא? הוא הגזירה שהתוצאה מכך שלא קוראים את המגילה בשבת. ורבא גזר שמה יעבירנו 400 ברשות הרבים. אם מותר לקרוא את המגילה בשבת, יש אנשים שלא מכינים את המגילה בבית כנסת מערב שבת, או יצטרכו ללמוד איך לקרוא את המגילה לפני שקוראים את המגילה, ויתלתדו את המגילה ברחובות העיר ב-400 ברשות הרבים. אז רבא גזר, לכן לא קוראים את המגילה בכלל בשבת. כלומר, אם פורים נופל בשבת, בכל זאת לא קוראים את המגילה. אז היה מקום לחשוב גם לגזור הדרשה שהזכרנו מקודם. אם מתירים את הדרשה, יבוא גם לקרוא. כמה שמלן, וישוב הנביא מלמד, לא גוזרים הדרשה עתו קריאה. ויאמר בישוב הנביא, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. עקבנו את המילה לשנותה. רש"י אומר לשנותה ביום, זכר לנס, היו זועקים בימי צרתן יום ולילה. לעת עתה אנחנו נגיד, נכון, לפי מסקנת הגמרא לשנותה, הכוונה לקרוא פעם שנייה. לשנות זה פעם שנייה. אבל אנחנו נראה בגמרא שלא כולם הבינו את זה מיד. אז מה המקור לשנותה, לקרוא אותו פעמיים, גם בלילה וגם מוחרת ביום, שנאמר, אלוקי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. זה מספר פרק כ"ב למצח על איילת השחר, שמיוחסת לאסתר. אז אנחנו רואים, כפי שרש"י מקודם אמר, שהיו זועקים בימי צרתן יום ולילה. זה מה שמוזכר בפסוק הזה, שקראתי לאלוקים יומם וגם בלילה. סבור מינה, כאן אנחנו ניכנס להווה מינה אחרת ממה שאמרנו, וגם התשובה. סבור מינה, אלו ששמעו את רבי שמעון הלוי חשבו שהוא התכוון לדבר הבא, למקרה בלילה, זה מה שהוא אומר, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולמיתן מתניתין דידה ביממה, וללמוד המשניות של מסכת מגילה ביום. לא לקרוא פעם שנייה ביום, אלא זה המילה לשנותה. ורש"י מסביר, בני הישיבה ששמעו שמועה זו בלשון הקודש ולשנותה ביום, היו סבורים דהי ולשנותה לשון שונה משנהו. אבל זה לא. ממשיך הגמרא, אמרו רבי ירמיה לדידים של מיני רבי חייא בר אבא, רבי ירמיה מספר שרבי חייא בר הסביר לו, כגון דאמרין, שהמשמעות של לשנותה זה כמו שאנשים אומרים, עבור פרשת דא ואתנה, אתנה כוונה פעם שנייה. איתמר נמי, שקוראים את המגילה בלילה וביום, אמר רבי חלבו, אמר אולה בירה, זה שמו, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנתה ביום, כלומר לקרוא פעם שנייה ביום, שנאמר למען יזמר לך כבוד ולא יידום. השם אלוקי לעולם עודקה, עודקה להודיה. קריאת המגילה נחשב שבח לשם. אז בפסוק הזה רואים שביום ולא יידום, הכוונה בלילה. רש"י כותב, יזמר הכבוד ביום ולא יידום בלילה. והייקרא במזמור ארומך השם קיליטני, דרשים בפסיקתא במרדכי ואסתר והמן ואחשוורוש. וקריאת מגילה שבח הוא, שמפרסמים את הנס והכל מקלסים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. עד כאן שיעורנו להיום.